אנחנו עדים שלפני דרך 2500 שנה נחרב בית ראשון, וכעבור 490 שנה נחרב בית שני דרך לפני 2000 שנה. אבל בגלל שאף פעם לא היינו במציאות של בית המקדש, אף פעם לא ראינו מה זה כהנים בעבודתם ואלוהים בפירם, לא ראינו מה זה אורים ותומים, מה זה קודש הקודשים, מה זה אהרון ומה זה הכהנים, ומה זה השלוחה, ומה זה המנורה. לא ראינו אף פעם את השכינה, אז אנחנו לא יכולים להבין את גודל השבר שעד את עם ישראל ברגע שהבית נחרב. אומנם הנביאים הזהירו חזור ושוב שהמציאות הרוחנית היא מעוותת, ובית המקדש משקף, הוא המראה של המצב הרוחני, וכל עוד שמצב הרוחני ימשיך להידרדר, בית בסופו של דבר עתיד להיחרב. אבל ברגע שזה קורה ופתאום אין בית המקדש, ואין בעצם את כל החיים, משמעות החיים, כי כל החיים סובבו סביב בית המקדש. וברגע שהדבר הזה נעלם, אין יותר משמעות לחיים. אנחנו, קשה לנו להבין את זה, בגלל שאף פעם לא זכינו אפילו לא לשעה אחת לראות, להיות, לחיות בבית המקדש. אבל חז"ל מתארים לנו במדרש את גודל השבר שפקד את עם ישראל ברגע שהבית נחרב. בואו נראה ביחד במקור הראשון בצד ימין, הגמרא בבבא בתרא. כתוב שחרב, תנו רבנן, שחרב הבית בשנייה, רבו פרושים בישראל, שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. אמרו, אם אין בית מקדש, אין יותר חיים, איך אפשר לאכול בשר ולשתות יין כשאין בית מקדש? נתפל להם רבי יהושע, אמר להם רבי יהושע לאותם פרושים, בניי, מפני מה יהיה אתם אוכלים בשר ואתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי מזבח ועכשיו בטל, נשתה יין שמנסחים על גבי מזבח ועכשיו בטל. הרי הם התרגלו, בשר אוכלים כשיש קורבנות. אין קורבנות, איך אפשר לאכול בשר? איך אפשר לשתות יין? אמר להם רבי יהושע, אם כן, אם אנחנו נלך עם, עם הדרך שלכם עד הסוף, לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות, נשאר בפירות, פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים, נשאר בפירות, נשאר בפירות, אמרו לו אפשר בפירות אחרים, מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים, שפו. וישוע אמר להם, אם נלך בדרך שלכם, אז בעצם זה לא ייגמר בבשר ויין, אלא אין יותר חיים. כאן הייתה באמת התלבטות מאוד גדולה. אז מה עושים? אין בקודלת. אבל קצת שנצחים להמשיך לחיות, יש פה דילמה מאוד גדולה, מה עושים? אז תראו, שתקו, אמר להם בניי, בואו ואומר לכם, אמר להם רב ישוע, בוא, אני אראה לכם את המורכבות של העניין. הוא אמר, שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר. שכבר נגזרה גזרה, מה אנחנו חייבים להתאבל? הרי בסוף, מה שהנביאים הזהירו קרה, הבית נחרב. קרה דבר הכי נורא שיכול להיות. אז אי אפשר לא להתאבל. אבל מצד שני הוא אמר, אבל להתאבל יותר מדי, שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. תכתיב במהרה אתם נאורים ואותי, אתם קובעים הגוי כולו. אז אי אפשר לא להמשיך לחיות, אי אפשר להיכנס לייאוש, צריך להתעשת ולראות איך ממשיכים את החיים, אבל בלי בית מקדש. איך? לא ידעו איך. אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד, ומשייר בו דבר מועט. אדם כשהוא בונה בית, אז הוא משאיר פינה בסיד, שהוא לא מסייד אותו, זכר לחורבן. אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד, הוא משייר בו דבר מועט, וכמה אמר רב יוסף, עמל אמר. אמר רב חיזק, נגד הפתח. אז זה זיכרון אחד. עוד זיכרון, עושה אדם כל צורכי סעודה, הוא משייר דבר מועט. מהי, אמר רב פאפה, קסה דהר סמה. אנחנו ניתן ביטוי לחורבן, לזה שאין את בית המקדש יותר, וכל הדברים שמזכירים לנו את בית המקדש, הבית מזכיר לנו את בית המקדש, האוכל מזכיר לנו את קורבנות, תמיד משהו לא לכל. ועוד דבר, עושה אישה כל תכשיטיה, ומשארת דבר מועט, זה בא להזכיר לנו את הכלים של בית המקדש, לראות חסר לנו בכלים משהו. מה היא? אמר רב בצה שנאמר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. מה היא על ראש שמחתי? אמר רב יצחק, זה אפר מקלה, שבראש חתנים, אמר לרב פאפה לאביי, איפה שמים את אפר מקלה? במקום התפילין, שנאמר לסום, לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. זה בא להזכיר כנראה את השכינה, כי זכו, חתן קלה, שכינה ביניהם, השמים אפר על החתן בשביל לזכור שאין לנו יותר את השכינה בבית הגדול והקדוש הזה, אלא רק בבית הפרטי. כמו שהגמרא אומרת, שכל מי שמשמח חתן וקלה, כאילו בנה אחת מחובות ירושלים. אז רק חובה. אבל אין את השכינה של בית המקדש. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר שמחו את ירושלים. כאן אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור עלינו לא לאכול בשר ולא לשתות יין, אלא אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בו. מיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזרות רעות וקשות, ובטלת ממנו תורה ומצוות, ואין מנחת אותנו להיכנס לשבוע בן, הכוונה ברית מילה, ואמר לה לישוע בן, דינו שנגזור על עצמנו שלא לישא אישה, ולא להוליד בנים, כי אם הם לא נותנים למול, אז איזה טעם יש להביא ילדים לעולם? אבל למרות זאת, אם ככה, ונמצא זרעו של אברהם אבינו קלה, מאליו, אלא הנח להם מישראל, מוטב שיהיו שוגגים, ואל יהיו מזידים. עד לכאן הגמרא והבבא. הגמרא הזאת, בעצם מתארת לנו מצד אחד, להבין את גודל השבר, כל החיים, הכל נחרב, הכל נגמר, נגמר. אבל חז"ל, שם סמל החוכמה, הוא בסדר, קרה דבר איום ונורא, אבל איך ממשיכים מכאן הלאה, איך מתעשתים, איך מתאוששים, איך בונים עכשיו חיים חדשים, בלי בית מקדש. ואז, הגמרא אומרת, מאז שנחרב בית המקדש, ואין יותר שכינה בבית המקדש, אלו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. אז בעצם עכשיו המרכז יהיה בלימוד התורה. אין בית מקדש, אין שכינה, אין כהנים, אין לוים, אין קורבנות. אז איפה פוגשים את השכינה? בלימוד התורה. ואז הגמרא אומרת שחכם עדיף לימודים. ברגע שבית המקדש נחרב, כל הפוקוס על חוכמת התורה, חכם עדיף לימודים. איפה שיש לימוד תורה, עכשיו שם השכינה. וכך כתוב בשולחן ערוך, כתוב אדם שיש לו חולה, ילך לתלמיד חכם ויתפלל עליו. אז מזמן שהיה בית המקדש, הלכו לנביאים, כהנים, אבל ברגע שהוא נחרב, עכשיו בעצם החלופה היא סביב לימוד התורה, אז לכן הכל הולך סביב לימוד התורה. אבל בתשעה באב אנחנו בעצם ממוקדים וכל היום הוא סביב על זה, הגעגועים שיש לנו למציאות האידיאלית הזו, המקדש. אין לנו הרבה מקורות בחסידות על תשעה באב. כי בדרך כלל הדברים שמופיעים בספרות של החסידות, הם דברים שהאדמו"רים אמרו אותם בזמן שהם ערכו את השולחנות. ולכן אין הרבה חומר על תשעה באב. אבל רב פנחס מקוריץ, שהוא היה בעצם תלמיד חבר של רב אלימלך מליז'נסק, והם כולם למדו, והיה גם תמיד, בעצם היה תמיד חבר של המגיד מדובנה, והם למדו בישיבה של המגיד מדובנה, אצלו יש הרבה הגדים על תשעה באב, ואנחנו נלמד ביחד עכשיו הגד אחד מרכזי שהוא חוזר עליו בהרבה מקומות בספר שלו אמרי פנחס. נראה מספר 2. בשם הרב ז"ל, תשעה באב קדמה לימים הנוראים. זאת אומרת, תשעה באב, כל מה שעתיד לצמוח אחר כך, כשעם ישראל לעצמו, זה בעצם מה שהימים נוראים מסמלים, הכל מתחיל בתשעה באב, ובואו נראה איך. שבכל דבר צריך להיות פושט צורה ולובש צורה. כמו בחיטה, שאדם זורע בארץ, אינה נשאת ממנה שיבולת עד שנרכבת. איך בעצם החיטה מצמיחה שיבולת חדשה? טומנים אותה עמוק בקרקע, היא מגיעה לתהליך של הרכבה, ריקבון, עד כמעט ריקבון מלא, ובשנייה האחרונה פתאום יש צמיחה חדשה. ואם הייתה נרכבת לגמרי, גם כן אי אפשר להיות מן הדבר. החיטה הזאת לא הייתה מצמיחה בחזרה שוב את השיבולת. רק יש מידה ושיעור עד כמה תרכיב. זאת אומרת, התהליך הזה הוא חייב להיות מאוד מדויק. תהליך ההרכבה, תהליך הריקבון, עד שמגיע לנקודה הקריטית, עד שישאר בה צורה, באלם גדול, בחוכמת השם יתברך, עד שמגיעים לפוטנציאל של אותו גרעין חיטה. אז, שמגיע לאותה נקודת ריקבון, לתחתית, לשפל, אז מתחיל להתחדש בה צורה חדשה לעשות שיבולת. דווקא באותה נקודת שפל, פה מתחילה שוב הצמיחה. אומר פנחס מקוריץ, וכן בימי המצרים, שולט בהם השכחה, והם נקראים ימי השכחה. שכחה זה מראה על ירידה רוחנית, על שפל רוחני, לכן בי"ז בתמוז דווקא כותבים קמי על הזיכרון. כנראה היה מינה כזה. בתשעה באב יושבים על הארץ. נכון, ההלכה היא שבתשעה באב אנחנו יושבים על הארץ עד לצהריים. בצהריים אנחנו שוב יכולים לשבת רגיל. זוהי ההלכה. ושבא ושימה לארץ, למה ישימה לארץ? להשוות עצמנו עם הארץ, לראות שאנחנו בנקודת השפל, בשיא השפל, כי אין בית המקדש, ויש מנהג, וכך מופיע בשולחן ערוך, שבתשעה באב הולכים על הקברות, לבית הקברות. ומה הרעיון? אומר פנחס, להתחבר אל המתים, המתים מסמלים מציאות עוד יותר נמוכה מהארץ, כי המתים קבורים מתחת לארץ. זאת אומרת, אנחנו מתחברים לנקודה עוד יותר נמוכה מהארץ, שתחת לארץ. ואחר כך, מתוך אותה נקודת השפל, שאפילו מתחת לאדמה, דווקא שם, מתחיל להתלבש צורה חדשה, הוויה חדשה, מתחילה שם, על ימי ראש השנה ויום הכיפורים. ההתעלות הגדולה של הימים הנוראים מתחילה פה, בתשעה באב, בנקודת השפל. ועל כן, ממשיך את פנחס ואומר, במקום שיהיה אדם, בראש השנה ויום כיפור, צריך להיות באותו מקום בתשעה באב הקודם. הוא אומר, יש עניין שאדם מתפלל בימים נוראים, באותו מקום שהוא היה בתשעה באב, באותו מקום שהוא הגיע לשיא השפל, שם מתפלל כי הכל מתחיל פה. הצמיחה מתחילה מנקודת השפל. ולכן רק תראו, שהמשיח נולד בתשעה באב, אז כל הלידות, כל הצמיחות, מתחילות בתשעה באב. לכן תדעו לכם, שתשעה באב זה גם זמן טוב לתפילה, על חולים, כמובן בראש הראשונה זה על בית המקדש, אבל זה גם זמן טוב לתפילה, כי מכאן מתחילה הצמיחה, תשעה באב. ותראו איזה תהליך אנחנו עוברים. עד הצהריים אנחנו יושבים על הארץ, בצהריים אפשר כבר לשבת על צפסל. ולאט לאט אנחנו עולים, מגיעים לחודש אלול, ראש השנה, עולים, מתעלים, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, סוכות, עד שמגיעים לשמחת התורה, שאנחנו כבר רוקדים, כמו מגיעים לשיא העלייה, שיא ההתרוממות. תנו לב, התחלנו בתשעה באב, בנקודת השפל, אפילו מתחת לאדמה. ובשמחת תורה, אנחנו מגיעים לשיא ההתעלות וההתרוממות לריקודים. והכל מתחיל מתוך אותה נקודה, השפל של תשעה באב. בואו נראה עוד דברים שירו לעם ישראל בתשעה באב. בואו נראה את המקור השלישי, הרמב״ם בפרק 50 מכות תענית. נראה הלכה ג' בתשעה באב חמישה דברים יראו בו. נגזר על ישראל במדבר שלא יתכנסו לארץ. הכל התחיל שם. כמו שקראנו השבת בפרשה, וחרב הבית בראשונה ובשנייה. ונלכדה עיר גדולה וביתר שמה. והיו בה אלפים מרבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודמו, ודימו כל ישראל, וגדולי החכמים, שהוא מלך המשיח, כוונה בר כוכבה, ונפל ביד הרומיים, ונרגו כולם, והייתה צרה גדולה, כמו חורבן בית המקדש. ובו ביום המוכן לפורנות, חרש תורמוסרופוס הרשע את ההיכל ואת סביביו לקיים מה שנאמר ציון צדת חרש. זאת אומרת שבעצם היום הזה הוא יום שמועד לפורנות. ואתם יודעות שכל יום הוא כנגד גיד אחר, יש עשה ימים בשנה, יש עשה גידים. כתוב בזוהר שהגיד שנמצא בתשעה באב זה כנגד גיד הנשה. גיד הנשה, מי פגע בגיד הנשה? שרו של עשיו. בתשעה באב יש לבוא עם כוח על עם ישראל. ישראל בתשעה באב הכוח שלו חלש יותר. זה יום שהוא בעייתי, אבל מצד שני, בו ביום נולד חן המשיח. והיו בהיסטוריה של עם ישראל עוד דברים שירו דווקא ביום הזה. גם היה בתשעה באב. והיו עוד אסונות בתשעה באב, עוד דברים קשים לעם ישראל, וגם דברים קשים שעם ישראל עשה לעצמו, היה לפני 16 שנה, גירוש היהודים מגוש קטיף, היה גם בתשעה באב. נראה ביחד מקור מספר 4, שפת אמת. איכה ישבה בדד? בשבוע למדנו ביחד שפת אמת אחד על בדד, היום נראה שפת אמת נוסף על בדד. כי עיקר שמחת בני ישראל בירושלים, להיות דבוק בשורש העליון, כמו שכתוב, שמחתי ואומרי לי בית השם נלך, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ירושלים של מטה מחוברת לירושלים של מעלה. שמחתי ואומרי לי בית השם נלך. כשאנחנו מחוברים לשכינה, זה השלמות. כמו שהמהר"ל תמיד אומר, שמחה מסמל את השלמות. כשיש חיבור למעלה, לשכינה, שמחתי ואומרי לי בית השם נלך, ירושלים הבנויה, קיר שחוברה לה יחדיו. אבל בשעת החורבן נעשה פירוד בין הדבקים, אין לנו חיבור לשכינה. ואז, וזהו שכתוב, קראנו את זה היום בהפטרה, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. ירושלים נחשבת קריה נאמנה. מה זה קריה נאמנה? פירוש אמונה היא המשכה. מחוברים לקדוש ברוך הוא, זה קריה נאמנה. מה שירושלים הייתה נמשכת ודבוקה בשורשה, מחוברת לשכינה. ואתה הייתה לזונה ונחרטת מדבקות. אין עכשיו יותר את החיבור. וכן היית במדרש, כי לא גלו ישראל עד שגלו, עד שעברו למדוו קריטות. עברו למדוו איסורים שיש להם קריטות. וזה גימטריה איכה. איכה בגימטריה זה 36. פירוש, כמו שיש בפרט אבונות שמחריטים, הכוונה מנתקים את האדם משורשו, ולכן יש עונש כרת, כמו כן, בכלל ישראל כשגברו אבונות, נחרט החיבור. החיבור בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, בעצם הוא נפרד, הוא נעלם. ועל זה נאמר חלק ליבם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שיש עין בית צדיקים, ועל ידי חטא נחלק למדוו בארץ ולמדוו בחוץ לארץ. כמו כן יש למדוו למטה מול למדוו למעלה, כמו שכתוב במסכת סוכה, בכל דור יש למדוו צדיקים, כמו שכתוב חוכמה לא, לא זה למדוו, ועל ידי ליבם, ועל ידי החטא, חלק ליבם. ליבם זה ביחד גימטריה 72. חלק ליבם, הלמד וב, לא מחוברים ללמד וב, הלמד וב צדיקים למטה, הלמד וב צדיקים למעלה, אלא יש פירוד. וזה עיקר החורבן, כי כל כוחן של ישראל, בזה שהם דבקים בשורש. כל הכוח של עם ישראל, שמחוברים לשכינה. ברגע שיש פירוד בינינו לבין השכינה, הכוח הגדול של עם ישראל נעלם. לכן מסיים שפת אמת ואומר, והיו הסנהדרין בחצי גורן עגולה. הגמרא אומרת, איך סנהדרין היו יושבים? יודעים, תמיד היו יושבים בחצי עיגול. חצי עיגול. מה זה מסמל? למה יושבים בחצי עיגול? אומר, אנחנו חצי. החצי הזה מחובר לחצי למעלה. לכן תמיד יושבים בחצי עיגול, כמו שכתבנו במקום אחר. כן, הכוח של עם ישראל מחובר, מחוברים לשכינה. ברגע שהשכינה הלכה, הכוח הגדול של עם ישראל נעלם. בואו נראה פרי צדיק מספר 5. והנה הריטב"א הקשה, ריטב"א זה אחד הראשונים, הוא שואל על מה שהגמרא אומרת ביומא נון ד', כתוב בשעה שנכנסו אומות העולם להיכל, ראו הקרובים שמאורים זה בזה, הקרובים, הגויים ראו שהקרובים הם איש אל אחיו, הם מפנים פנים אחד לשני. אז שואל הריטב"א, איך זה יכול להיות? הרי אמרינן, הגמרא אומרת בבבא בתרא, שבזמן שעם ישראל לא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, פניהם לבית. הפנים של הקרובים לא איש של אחיו, אלא כל אחד מפנה את פניו לבית, ולא איש של אחיו. אז מה פתאום בזמן החורבן, שזה שיא הריחוק, איך הם איש של אחיו? איך זה יכול להיות? ואז, בשעת החורבן, הרי לא היו אז עושים רצונו של מקום, זה שיא הריחוק. אז אם זה שיא הריחוק, אז איך הקרובים פתאום איש של אחיו? אז למה היו מעורבים זה בזה? ואף הקרובים, דצורתה גם כן היו מתהפכים, כפי המצב של ישראל, כמו שכתוב בגמרא, שמראים להם הקרובים, ראו חיבתם וכו'. תשובה, אך העניין הוא, דאיתה בירושלמי, וגם במדרש עליך, שבתשעה באב, תכף אחר החורבן, נולד המשיח. ואמר רב לעזר, ולם מקרא מלאו, הרי זה כתוב על ונון, באדיר יפול, זה בית המקדש, וכתוב אחרי זה, ויצא חוטר מגזע ישי. וכן היה בתחילת בריאתו של עולם, תכתיב הארץ הייתה תוהו ובוהו, שזה נאמר על ארבעת המלכויות, ואחר כך כתוב, ורוח אלוקים מרחף, זה פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. מה, בזכות התשובה שנמשלו למים, וכן היה כאן, שקודם שנחרב הבית, היו באמת אין עושים רצונו של מקום, שלא עלה על דעתם שיחרב הבית. הם לא האמינו שיחרב הבית. ולכן הם עדיין לא עשו תשובה. הם נשארו בשגרה. אבל, אך, כשראו, כשנכנסו אויבים להיכל, פתאום ראו שבאמת הרומאים כן נכנסים לבית המקדש, והבינו שזה עכשיו הסוף, תכף יראו כל ישראל תשובה. אבל זה היה כבר מאוחר. רק שכבר נגזרה הגזרה, כמו שהוכיחה מרמיהו, למה לא עשו תשובה? עד שלא נגזרה הגזרה, שאז לא היה נחרב. אבל למזרות זאת, אבל ברגע שזה קרה, תכף נעשו ישראל בכלל עושים רצונו של מקום. כולם עשו מיד תשובה. הם עושים תשובה. אז הקרובים יש אל אחים, כי יש פה עכשיו קרבה בין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, למרות החורבן. מזה נולד תכף משיח. וזכן איתה במדרש רבה ביכה, טובה היה מגילות, קינות, מכל 40 שנה. והיינו הפורניות שבה נטלו ישראל, שבאמת, בגלל החורבן קיבלו ועשו תשובה. ואם היו מתקנים הכל, היה ראוי להיות תכף התיקון האמיתי על ידי המשיח שנולד. משום זה תכף החזירו הקרובים פני מי של אחיו. לכן כשנכנסו אומות העולם, מצאו הקרובים מאורים זה בזה. פירוש הדבר. עם ישראל, בתוכו, הנשמה האלוקית, רוצה את קרבת השם. אבל השגרה, השקיעה בחומר, משכיחה לנו את האמת הפנימית. אבל ברגע שקורה אסון, והכל נחרב, אז שוב מתחברים לנשמה, ואז שוב מתחברים לאמת, ואז ישראל שם עושים תשובה. לכן, דווקא בזמן החורבן, מכוח החורבן, הקרובים מוארים, הם איש אל אחיו, כי עם ישראל עשה תשובה. התשובה, עם ישראל יודע לעשות תשובה, כי זו הנשמה שנמצאת בתוך כל יהודי ויהודי. אני ראיתי את זה בזמן מלחמת יום כיפור, שהתחילה המלחמה, הייתה סכנה איומה, ופתאום אנחנו הרגענו, יש שם כמה בחורי ישיבה, אמרנו, עושה תפילת ערבית, לא בטוח שיהיה מניין, אבל הכל, כל סכנה איומה, המצרים כובשים, הסיני, אנחנו כולנו בסכנה קיומית, ופתאום מתעשים לערבית למעלה מ-100 חיילים. אני אפילו לא ידעתי שבבסיס הזה יש לו ככה בחיילים, כי אנחנו היינו שם רק תוך כדי הנסיגה במלחמה, עברנו בבסיס הזה. אז מה למדתי מזה? בצער לך ומצאוך, אומרים חז"ל, שיהודי בצרה, הוא יודע את הכתובת לקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך ללמד אותו. כוחות הגוף נחלשים, הנשמה מתעוררת. הנשמה יודעת בדיוק את הכתובת, לא צריך ללמד אותו שום דבר. וזה מה שקרה בזמן החורבן. בואו נראה ביחד את המהר"ל מפראג על העניין הזה, מספר 6 בצד שמאל. אומר המהר"ל, כי חורבן ירושלים על ידי שנאת חינם ומחלוקת. בית שני נחרב על שנאת חינם. ומחלוקת, מה זה המחלוקת? זה הפך המקום המאחד את ישראל. מחלוקת פירוש שאין אחדות. ואין אחדות זה איום ונורא. ודווקא בית המקדש השני חרב על ידי שנאת חינם. למה דווקא בית השני? אומר המהר"ל, מפני שיותר ראוי שיהיה אחדות ישראל דווקא במקדש שני, שלא היה חלוק בישראל, כמו שהיה במקדש ראשון, שהיו ישראל מחולקים לשניים, ישראל ויהודה. ואותי נזכור, בבית ראשון המצב היה לא טוב, כי 73 שנה אחרי שקמה מלכות בית דוד, דוד המלך שלט בירושלים 33 שנה. שלמה המלך 40 שנה. סך הכל ביחד 73 שנה. יש מלכות לישראל, כי דוד המלך שלט לפני זה 7 שנים בחברון, אז זה עדיין לא שלטון של כלל ישראל. אבל שלטון על כלל ישראל 73 שנה. שלמה המלך הלך לעולמו, קם הבן של שלמה המלך, רחבעם, ואז פתאום מתחיל הפיצול בין מלכות יהודה למלכות ישראל. ורוב בית ראשון היה פיצול, רבותיי, זה לא היה פשוט, היה פצול. במלכות ישראל לא רצו שיעלו לירושלים, מה סיפורים על סיפורים? היו דברים איומים, אבל היה פיצול. בבית שני, עם ישראל חוזר מהגלות, חוזר שם מאוחד. בית שני כן קם על אחדות. נמצא שהמעלה של ישראל במקדש ראשון, מה היה הכוח במקדש ראשון אם לא היה אחדות? מה היה הכוח? מה היה מעלה מיוחדת שהיה השכינה ביניהם? הייתה מעלה רוחנית. באמת בבית ראשון, הייתה שכינה, היה הורים ותומים, הייתה מעלה רוחנית. אבל במקדש שני, כבר לא היה את המעלה, כי בבית שני היו חסרים 5 דברים. לא היה ארון, לא קרובים, לא הורים ותומים, הרי הגמרא מתארת במסכת יומא, שבבית שני הרי היה מנהג, כשהרגלים עלו לירושלים, היו פותחים את אמת הטרקסין, בכדי שעולי רגלים יראו את קודש הקודשים. בבית שני, מה הם ראו בקודש הקודשים? לא היה לא ארון, לא כרובים, היה את אבן השתייה בגובה של 3 אצבעות, ועל הקיר הייתה הריגה, ציור של הארון והכרובים. אבל לא ראו ארון וכרובים, ראו כבר ציור. כי בית שני מבחינה רוחנית היה דל לעומת בית ראשון. אבל בכל אופן היה בית המקדש. אז מה החזיק את בית שני? אומר, המהר"ל, בית ומקדש שני, מעלה מיוחדת שלא היה, לא היה מחולקים בעצמם, רק אחדות בהם. מה היה הכוח שלהם? שהם היו מאוחדים. זהו! ולפיכך, מקדש ראשון נחרב, עכשיו, בית ראשון, הכוח המעמיד שלהם היה הכוח הרוחני, לכן על מה הוא נפל? על היעדר כוח רוחני, נחרב על ידי העבירות שהן מטומאה, כמו שהגמרא אומרת, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, ואין הקדוש ברוך הוא שורה בתוך הטומאה כזאת, ולכך נחרב, בשביל זה מקדש ראשון, על ידי עבודה זרה, גילו ראיות ושפיכות דמים, כאלו חטאים בפרט נקראו טומאה, כי דעית בשבועות דף זין, גבי עבודה זרה, מה כתוב למען טמא את מקדשי, וגבי גילו ראיות, כי בכל אלה טמאו, וגבי שפיכות דמים, כתיב לא תטמאו את הארץ, הרי 3 אלו הם מטמאים, נקראו טומאה, ועל ידם נחרב בית המקדש. אבל בית שני, נחרב, מה היה כוח המעמיד? אחדות. ברגע שזה נעלם, שנאת חינם, המבטל האחדות שלהם, שזה מעלתם במקדש שני, זה היה כוח המעמיד? כמו שבבית ראשון היה מעלתם של מקדש ראשון, הכוח הרוחני שהיה שניהם, כך במקדש שני מעלתם שהיו ישראל אחד. וכמו מקדש ראשון שהיה שכינה ביניהם, אז איפה היצר הרע, איפה השטן כתרג? הוא כתרג נגד הכוח הרוחני. מגרה בהם לסור ממעלתם זאת, ולעבוד עבודה זרה. כמו כן, בבית שני, שהיו ישראל עם אחד, איפה היצר הרע מתגרה בהם? מה? לעשות חילוק ופירוד ביניהם על ידי מחלוקת. ודברים אלו עיקרים וברים מאוד. וזה בעצם צריך לזכור את המהר"ל הזה, גם בתקופה שלנו. רבותיי, אנחנו חזרנו, אחרי 2000 שנות גלות, חזרנו שוב מאוחדים. אנחנו שוב מתחתנים זה עם זה, אין יותר את העניין של עדות וכו', ביחד חזרנו להיות עם אחד. חזון העצמות הגבישות. חזרנו להיות גוי אחד, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. ובתקופה האחרונה, העסק הזה מתערער. המחלוקות והשנאות על רקע פוליטי, הם מתעוררים. וזה פשוט מאוד מאוד רגיש וגם מסוכן. ולהזכיר שגם בבית שני, כמו שבבית ראשון הפירוד התחיל אחרי 73 שנה, גם בבית שני הפירוד התחיל אחרי 73 שנה. כי הייתה מלכה שקראו לה הלני המלכה, ולהלני המלכה, כל שייך לבית חשמונאים, להלני המלכה היו 2 בנים, אריסטובולוס ואורקנוס, והם רבו ביניהם, ואז הם קראו לרומאים שיבואו להכריע ביניהם את המחלוקת, וזה בהמשך גרם לחורבן. אז שימו לב, גם בית ראשון, גם בית שני, שנת 73. שימו לב, אנחנו גם השנה בשנת 73 למדינת ישראל. בסדר, לא צריך להיבהל, רק צריך לדאוג לך, זה הכל. ותשימו לב, שכמו שני האחים הללו, שרצו להכריע את המחלוקות ביניהם, על ידי זה שמזיקים את הרומאים לטובתם, זה מה שקורה גם היום. מי מכריע פה את כל המחלוקות בתוך הכנסת? מי? הערבים. הערבים. למה הערבים? למה? כי אנחנו לא מצליחים להתאחד, להקים ממשלה, קואליציה רחבה, אז כולם עכשיו פונים לערבים. וזה אסור שיקרה דבר כזה. אנחנו חייבים בצורה מאוד מאוד קריטית לחזור שוב להיות מאוחדים. לא יכול להיות שפוליטיקאי כזה או אחר יגרום לפיצול בעם. זה אסור שזה יהיה. וברגע שקמה ממשלה חדשה, צריך לדעת לכבד אותה ולחזק אותה. הגם שהיא מוקבת בצורה בעתיד, אבל לא צריכים עוד מחלוקת ועוד מחלוקת ועוד מחלוקת. אתם רוצים להפיל אותה? אוקיי, שהיא טיפול, היא טיפול. אבל בינתיים יש ממשלה, אז צריך לחזק אותה. אתם רוצים להפיל אותה? אין בעיה. אז תפילו אותה, אבל תתפקדו בינתיים. אי אפשר בינתיים להמשיך לא לתפקד. הכנסת צריכה לתפקד, צריך לתת לממשלה לתפקד. אין בעיה, הזכותה של האופוזיציה להפיל ממשלה, אבל לא על ידי שנאה, לא על ידי הסתות. זה הבדל מאוד דק, אבל ברור, אין שום בעיה. ברור שהממשלה הזאת היא לא אידיאלית, אף אחד לא חושב ככה. אבל לא שנאה. לא מדברים ככה לראשי המדינה, בסנאות כאלו, בביטויים כאלה. יש לנו כלל. נוהגים כבוד במלכות, משה ואהרון, כשבאו, שאומר, נהגו בו בכבוד, ולא, אף פעם לא שמעתי שפרעה היה אוהב ישראל, אבל נוהגים כבוד במלכות, תלה בידי, סגיד לי, אין בעיה, אתם רוצים להפיל את הממשלה, תפילו אותה, אין בעיה, תעשו הצבעות, אבל לא בסנאות, לא בסנאת אחים, הכל חייב להיות, אנחנו עם אחד, לזכור את זה, כי אם לא, התשלום, על הפירוד יותר מדי גדול, ואנחנו ראינו לזה כבר את הסימנים, מה פתאום הערבים כל כך מרמים את הראש, מה קרה? כי הערבים רואים שהם מתחילים להיות פה ריבונים על המדינה, עובדה היא שכל הצבעה צריכים אותם, זאת אומרת שאי אפשר להסתדר בלעדיהם, זאת אומרת שאנחנו חוזרים לסיפור של הורקינוס ואריסטובולוס, שפונים לגויים שיעזרו לנו לפתור בעיות. בואו נראה עוד קטע אחד, האחרון, בשפת אמת, מספר 7. תרגישי בנוח שהיא בוכה, זה לא סיבה לצאת, זה יום טוב לבכי. תרגישי בנוח. אני קורא את הקטע האחרון. כל דור, שאינו נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. ככה זה על אומרים. אנחנו מרגישים כל יום, בוודאי בתשעה באב, את החורבן, וצריכים לזכור שהאבל שלנו זה לא סתם על מה שהיה. האבל שלנו זה עדיין על מה שקיים, כי עדיין אין בית מקדש. האבל זה לא רק כזה שהוא נחרב אז, הוא עדיין חרב, עדיין אין בית מקדש, צריך לזכור את זה, זה לא משהו היסטורי, זה עדיין קיים, יש חורבן. כל דור שאינו נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. של השפת אמת, קשה להבין, הרי היו הרבה דורות צדיקי עולם, שנאמר שהיה ראוי להיות נחב בימיהם, איך אתה יכול לומר על דורות בהיסטוריה של עם ישראל, שהם היו דורות בעלי מעלה גדולים, אז אתה אומר על דורות כאלה גדולים להגיד, כאילו בדור שלהם זה נחב, זה לא מתאים לדור שלהם. תשובה, ונראה לפרש, כי כל ימי הדורות מצטרפים, ומתכנסים כל ההערות של עבודת בני ישראל להיות ראויים לגאולה. הבית המקדש לא נבנה
לבנה, בשור מוסיף עוד לבנה, ועוד לבנה, ועוד שורה, הצירוף של כל הדורות ביחד, כל הלבנות ביחד, הם בונים את הבית הזה. כי היעלה על הדעת שדור הגאולה יהיו כל כך ראויים בזכותם בלבד לגאולה? דווקא דור הגאולה, שהגאולה תבוא זה רק בזכות הדור האחרון? אתן יודעות שרבי ישראל מרוז'ין, אדמור מרוז'ין, אמר פעם לחסידים, אתם יודעים מתי יבוא המשיח? הוא אומר, המשיח יבוא בדור שיהיה יותר נמוך מהסוליה שלי, מהכב שלי. יבוא דווקא בדור מאוד נמוך. כמו שהגמרא אומרת, אם בן דוד בא בדור או שכולו זכאי, או כולו חייב. אז הוא אמר להם דווקא מסוי מדור שכולו חייב. אז למה הוא יבוא? אומר השפת אמת, לצירוף של כל הדורות. אז הוא אומר, כי עליה לדעת שדור הגאולה היא כל כך רואים בזכותם בלבד לגאולה, רק שבזכות כל דור ודור עוזר ומביא, שזכות כל דור ודור עוזר ומביא מעט בניין בית המקדש, כל דור מוסיף את הלבנה שלו, את השורה שלו, והבניין נמשך כל ימי הגלות. ואיך הוא מדייק את זה? תראו, הוא מדייק את זה מהמאמר, כמו שכתוב, בונה ירושלים. איך הוא מדייק את זה מהמילים בונה ירושלים? שזה? הווה מה? הווה מתמשך. הווה מתמשך, בונה. בונה ירושלים. אנחנו אומרים את זה גם בשבע ברכות. בניין עדי עד. גם בניין של בית פרטי, זה בניין עדי עד שבונים אותו כל הזמן. אז גם את בית המקדש, בונה ירושלים. וזה הכוונה, מה זה כל דור שאינו נבנה בימיו? הכוונה היא, זה שכתוב כל דור שלא תורם את הלבנה שלו, שאינו מסייע לבניינו, הוא לא מביא את התרומה, את החלק שלו, כי הרי כל דור תורמת שלו לבניין, דור כזה שלא מביא את חלקו, זה נקרא שאינו נבנה בימיו. מה זה בימיו? הוא לא נותן את הלבנה שהתקופה שלו צריכה לתת, זה כאילו נחרב. וזהו שכתוב שאינו נבנה בימיו, הכוונה שאין התקופה שלו ימיו, הוא לא תורם בכלל הבניין, הוא לא מוסיף את השורה שלו. וכל אדם, בפרט גם כן, צריך לדע שכל מעשיו הם סיוע לבניין בית המקדש. כפי שמקבלים על עצמם כל מלכות שמיים, בתוך זה כל אחד תורם את חלקו. מוריי ורבותיי, אנחנו, עם ישראל, חזר אחרי 2,000 שנה, 2,000 שנות גלות, חוזר לארץ הקודש, חוזר שוב לשורשים. וחזרה לארץ הקודש, היא לא רק חזרה פיזית, אנחנו חוזרים לשורשים שלנו, חוזרים לארץ שלנו, חוזרים לתרבות שלנו, חוזרים לעצמנו. זה התהליך שעם ישראל עובר. ועם ישראל מבחינה זו הוא בתהליך נכון. עם ישראל בתהליך טוב. עם ישראל כעם מחפש יותר את השורשים, מחפש יותר את האמת שלו, מחפש את התרבות שלו. עם ישראל בכיוון טוב. כמובן, שהשאיפה הגדולה שלנו צריכה לחזור, לחזור באמת, בצורה מלאה לתרבות שלנו. וכאשר יהיה לנו בית המקדש, נזכה להשראת השכינה, נזכה שוב
לשירת הלווים, לעבודת הכהנים, זה קשור ללווים. לדעות, ככה, לא פעם התלבטתי בזה, לגבי שירת הלווים, האם הלווים כשהם ישירו שירים, איזה ניגונים הם ישירו? אם הם ישירו ניגונים של אז, לפני 2500 שנה, או שהלווים בעצם ישירו את הניגונים שמדברים אלינו היום, ישירו ניגוני קרלבך, וקרלין, אז יש לי בזה איזה כיוון, אבל נשאיר את זה, רק נקודה למחשבה, יש לי בהם זה כיוון.
מה הרבה מתאים? כאילו גם,
עוד פעם, לא לבנתי את השאלה.
הרב ממליץ בפועל לעשות, כאילו, אני מבינה שתשעה באב זה יום לשעות בכל, אז גם מה הדרכה ביום הזה, וגם בהמשך, כאילו...
אז מה לעשות בנושא של הגעגוע לבית המקדש?
גם, וגם בהמשך, אחרי תשעה באב, כאילו, מה יכולים? אחדות, כאילו, זו מילה גדולה.
אה, לגבי האחדות, את אומרת?
גם וגם.
לגבי האחדות, קודם כל, זו שאלה באמת טובה. קודם כל, אנחנו צריכים להיות מאוחדים כל אחד במקום שלו. ביחד, אם אתם יושבות פה מאוחדות, לא עורבתם פה, הייתם בסדר. קודם כל, כל אחד בסביבה של להיות מאוחדים. מאוחדים זה לא סתם סופרלטיב. מאוחדים זה נקרא לכבד אחד את השני. כל אחד יש לו דעה. לכבד כל אחד את הדעה של השני. מה, רק הדעה שלך היא נכונה? מה זה השטויות האלה? כל שהתבגרו יותר תראו, שכל אחד כשם שפרצופיהם שונים, כך דעתיהם שונים, כל אחד ההפך, תשמח לשמוע את הדעה של השני. אני בגיל שאני אוהב לשמוע מה שאני אומר, אני מחפש, אני רוצה לשמוע מה שאני אומר. למה? יש לי את כל אדם, כל אחד היה בסוף הולך לפי הנשמה שלו. כל שאדם מתבגר יותר, יותר מחובר לעצמו, אז הדעה שלו זה מה שהוא אומר בפנים, אבל יש עוד אין סוף דעות. תשמע גם את השני, אתה לא צריך לקבל את זה, אבל תשמע, תכבד, יש גם לשני דעה, זה הדבר הראשון, לשמוע את השני, לכבד אותו, לרצות לשמוע את זה, אז זה לא סתם אחדות חיצוני, זה לקבל את השני, לקבל את השני בסבר פנים יפות, גדול המלבין שיניו לחברו, יותר משקה הוא חלב. לא ישכח, היה בשואה, היה רב אחד שהיה, אני חושב, זה היה באושוויץ, שמפקד המחנה אמר לחיילים שלו, ברב הזה אסור לכם לפגוע. שאלו למה? הוא אומר, הוא היה שכן שלי הרב הזה, הוא אמר לי כל יום, בוקר טוב, במאור פנים. להגיד למישהו שלום במאור פנים. לא בצורה חמוצה. במאור פנים, בוקר טוב, זהו. דווקא היום זה כל כך חשוב, אנשים אין להם זמן להגיד שלום, כולם מחוצים. להגיד שלום, רק במאור פנים. עשית כבר את כל העבודה. כל אחד מתנהג בצורה מכובדת, לכבד את השני. במאור פנים, לקבל את הדעה של השני. נקודה שאנחנו חייבים מאוד מאוד לעבוד על זה. מאוד. אני אתן לכם דוגמה. כתוב בהלכה שבליל תשעה באב, זה הכל מופיע בהלכה, שאומרים את המגילת אחד, צריך לומר את זה בחושך. וכתוב שצריך להדליק נר אחד. אבל כתוב בהלכה שהיום שכל אחד אומר, אומרים, מסתכלים ביחד עליך, אז ידליק כל אחד נר. עכשיו, אצלנו בבית כנסת, אני פעלתי עכשיו בבית כנסת, אצלנו בשילום. אז, אז אמרתי לגבי, תשמע, תשתדל... לחבוד כמה שאתה, כי זה חד שבשעה שברה, הוא לא חיבור כמו שצריך. אז אמרתי לו בצורה איפה, אמרתי לו, תראה אם אפשר, ואמרתי לו, תחבא. אז הוא ניסה, הלך פה ושם, אז מישהו מפעלים אמר, לא, אני לא רואה כלום. אמרתי לו, בסדר, אתה צודק, תשאיר את האורות. שווה מה לפגוע, יודעים מה, אני לא רואה, לא משנה שהוא כן רע. ולא מה, אני לא רואה, בסדר, תשאיר את האורות. צריך לדעת לקבל פרופורציות, לא צריך על דברים קטנים לעשות מחלוקות, גם כשזה דברים שבאים על פי ההלכה וכו', צריך בכל דבר את הפרופורציה הנכונה, כי אחדות, העניין הזה של שלום בית בתוך עם ישראל, הוא הדבר עכשיו החשוב והקריטי ביותר. אז קודם כל, כל אחד עושה את זה בסביבה שלו. קודם כל. ולא להיכנס יותר מדי לוויכוחים, לדיונים, מה הוא פה, הוא שם. נראיתי כל מיני אנשים שהם אצלהם, אם תגיד משהו נגד המנהיג הפוליטי שלהם, לקחת עליהם כל החיים. זה עושה בתוך משפחות, זה עושה מחלוקות. אז אני אמרתי, אסור לדבר עם אנשים, עד הכל נפלא. לא צריך לעשות את זה מחלוקות. בסדר גמור. זה לא העיקר. אבל כמה שיותר מחוברים, זו נקודה שהיא מאוד מאוד קריטית. כי אם בית שני, שבכל אופן היה בית, עמד על אחדות. אז עכשיו שאין לנו בית, אז מה הכוח שלנו? זה רק אחדות. אם אין לנו אחדות, אז איזה כוח יש לנו? איזה כוח יש לנו? אז ברור, שהאחדות הזו היא קריטית. עכשיו, דווקא כל צריכים להתאבד, אז ללמוד על החורבן, לראות את מגילת איכה, לראות מגילת איכה, את התרגום על מגילת איכה, לראות מה בדיוק כתוב שם, ומחר בקינות, לראות את התרגום על הקינות, לכאום את הדברים. הכל כבר חזל, חכמי הדורות סידרו לנו. בצהריים אנחנו שוב יכולים לקום. לכבד. אז הוא אומר את זה, אז אפשר להגיד לו בצורה מכובדת מה אנחנו, מה, את הדעה אחרת, אבל לא צריך בגלל זה ליצור סיר, להגיד לו אתה רשע ואתה פרחח ואתה פושע, כל הקומפלימנטים המשבר לכם מנהל. מתאים. לא עושים דברים כאלה. אין הלכות, אין מלבין בני חברו ברבינה. אז מי שבממשלה מותר להלבין אותו, להגיד עליו הכל, לא שמעתי כאלה הלכות. אני לא מכיר. יכול להגיד את הכל, אבל בצורה הכי מכובדת ועניינית. כל כך אף אחד לא ישמע אותך אם אתה מדבר לא יפה, אם כל כך אף אחד לא יקשיב לך. אתה רוצה שיקשיבו לך, תגיד את זה. אין שום יותר להלבין בני חברו ברבים. בגלל שהוא בתפקיד כזה או אחר, אין שום יותר כזה, שום יותר אין דבר כזה.
הרב, למה זה להילחם בשם התורה?
מה? למה זה להילחם בשם התורה?
מה כמה להילחם בשם התורה? אני עושה כל מה שהיה עם צד הגאווה, אז נגיד, לרוב הלכות סרטים של עם האבא של המשפחה. אז כן יצא לזה סינה
בשם התורה. אז זה כן, תראי, הנושא הזה באמת הוא נושא מאוד רגיש, באמת, לצערנו הרב, הנקודה הזאת היא באמת, יש פה עיוותים מאוד קשים, ומי שבעיוות הזה, אז צריך לראות איך באמת אפשר להשפיע, לעזור לו באמת שיתחבר לעצמו לאמת, למקום הבריא, אבל בהקנתה זה בין כל וכל לא יעזור, כן? אז השאלה, אם אתה רוצה לפנות אליו, אז גם זה צריך להיות מכובד. אם אתה אומר בעצם, אני לא פונה אליו, אני פונה פשוט לדור הבא, לילדים, אז זה כבר חשיבה אחרת, כנשאלה למי אתה בדיוק רוצה לפנות, אבל גם אז צריך לעשות את זה תמיד בצורה מכובדת, ובסופו של דבר זה אנשים טועים, שבאמת בינינו זה דברים שמתקנים מאוד את ההמשכיות וכו', אבל גם צריך לעשות את זה בצורה תמיד מכבדת ומכובדת, שזה לא ייצור עוד שנאה ועוד שנאה ועוד שנאה, הדור שלנו לא בנוי מהזה, לסנות אליו. בעזרת השם, כמו שאומר פנחס מקורץ', מהמקום הנמוך הזה, ובעזרת השם, עם ישראל ימשיך לעלות ולהתרומם מעלה.
אמן. תודה רבה.